ערב טוב, אנחנו בתוכנית נוספת של קבלה למתחיל. מדי יום חמישי נקדיש את התוכנית ללימוד מספר הזוהר בנושא מסוים, והשבוע הנושא שבו נעסוק הוא הבחירה החופשית של האדם. איתנו באולפן נמצאים הרב לייטמן וחברים מכל הארץ, וגם אתם דרך האינטרנט מוזמנים להשתתף איתנו ולשאול שאלות דרך האתר קבלה לעם, kab.co.il. אז לפני שניגש ללמוד מספר הזוהר, נקרא קטע מתוך מאמר החירות, שבו בעל הסולם מדבר על הנושא הזה של חופש הבחירה. כשנתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחיים, ובעל כורחו יעשה אותם, ואין לו כל אפשרות של בחירה. והוא דומה בזה לתבשיל השפוט על קירה, שאין לו כל בחירה, והוא מוכרח להתבשל, כי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות, שהם התענוג והמכאוב. ואין בזה הבדל בין האדם לבעלי החיים. ואם כן, אין כלל בחירה חופשית מדעת, אלא כוח מושך המושכם אל התענוג המזדמן להם, באיזה צורה שהיא, והמבריח אותם מסיבות המכאיבות. ובכוח שתיים אלה, ההשגחה מוליכה אותם לכל המקומות הרצויים לה, מבלי שאלת פיהם כלל. ולא עוד, אלא אפילו קביעת האופי של התענוג והתועלת, אינם לגמרי מתוך בחירתו ורצונו החופשי של היחיד, אלא על פי רצונם של אחרים, שהם רוצים ולא הוא. למשל, אני יושב, אני מתלבש, אני שח, אני אוכל, כל זאת לא משום שאני רוצה לשבת כך, ואני רוצה להתלבש כך ולדבר כך ולאכול כך, אלא מכיוון שאחרים רוצים שישב ואתלבש ואדבר ואוכל בצורה זו. כל זה לפי רצונם וטעמם של החברה, ולא רצוני החופשי. יתר על כן, אני עושה כל אלה על פי רוב בניגוד לרצוני. כי יותר נוח לי להתנהג בפשטות, בלי שום עול, אלא שאני משועבד בכל תנועותיי, ואסור בכבלי ברזל, בטעמים ונימוסים של אחרים, שהם החברה. אם כן, אמרונה לי, היכן חירות הרצון שלי?
אנחנו רואים שזה כך באמת מהחיים שלנו. כמה שאנחנו מתקדמים אפילו גם כן במדע, בביקורת על החיים שלנו, על הגוף, על החברה האנושית, אנחנו רואים שאין לנו שום אפשרות לשלוט במשהו. אלא הכל מתגלגל, ויש בזה איזושהי חוקיות, תהליך שבא ומסובב, התחלה וסוף, ואיזה מצבים שצריכים לעבור, גם אנחנו בחיים שלנו, וגם אנושות כולה, מדור לדור, ואין, אנחנו אף פעם לא היינו יכולים לשלוט על המצב. גם אדם, נגיד אני המבוגר שמסתכל על החיים שלי, לא נראה לי שזה אני, לא נראה לי שזה אני הייתי חי ואני הייתי עושה את זה, אלא כך עברו עליי את השנים האלו. הללו. גם כן שאנחנו לומדים מהמדע, מהגנטיקאים, ביולוגים, פיזיולוגים, פסיכולוגים, אנחנו רואים שכמה שאנחנו יותר מגלים את הטבע, גוף האדם וחיים שלנו, אנחנו רואים שכל הדברים אצלנו, כל הפעולות שלנו, כל הצורות שאנחנו נתקיים, זה הכל מוגדר היטב מלכתחילה בתוך הגוף שלנו, ויש בו מה שנקרא בחוכמת הקבלה רשימות, היינו חלקים אינפורמטיביים, מידע לכל דבר שיקרה לאדם הלאה, ואנחנו רק כאילו מבצעים את הפעולות, את הנקודות המידע האלו, נתונים הללו. ולא שיש לנו באמת בחירה חופשית לעשות מהחיים שלנו מה שבא לנו. ובהחלט, אפילו שאלה היא אחרת. אם הייתה לנו בחירה חופשית לעשות מה שבא לנו, מה היינו עושים? אנחנו לא יודעים מה העתיד הטוב. נראה לנו כל פעם שאנחנו היינו רוצים את זה או את זה או את זה, וכל פעם אנחנו רואים שבעצם היינו טועים. אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע מצב הבא שהוא באמת יהיה טוב. הדרך שלנו היא מלאה ייסורים וטעויות ושגיאות, והאנושות, כמו שהוא אומר לנו כאן, שאנחנו נמצאים על ככה כמו על קיריים, שאנחנו מתבשלים באיזה תפשיל, על ידי התענוגים או על ידי ייסורים, שמייסורים בורחים לתענוגים נמשכים, וככה ההנהגה העליונה, השגחה העליונה, היא מובילה אותנו למשהו שאנחנו לא יודעים מה, אבל מובילה, על ידי זה שאנחנו בני הרגשה חייבים לשמוע לפקודות האלו, אור עלי שאני בורח בהכרח, או טוב לי שאני נמשך עליו בהכרח. וההכרחיות הזאת לברוח מהרע ולהתקרב לטוב, היא אצלי גם כן עוד מאוד מבולבלת, כי אני נמצא תחת השפעת הסביבה, שהיא מכתיבה לי גם כן מה זה טוב ומה זה רע כל פעם אולי אחרת, ומה שבא להם, כך כלי תקשורת מביאים לי כל מיני ערכים שאני לא קבעתי אותם, ואולי לא מעוניין בהם, אבל הם ממש שופכים עליי את הכל, כלי מדיה שופכים עליי כל מה שבא להם, לעשות ממני צרכן שלהם, שאני ממש אשרת אותם בזה שירצה מה שהם רוצים. ואז יוצא שגם מלמעלה וגם מהצדדים וגם מבפנים, מלמעלה זה על ידי תענוג היסורים הכלליים, מהצדדים זאת אומרת על ידי הסביבה, שזה גן ילדים, בית ספר, צבא, משפחה, קרובים, עבודה וכלי תקשורת ודאי, וכל המדיה הזאת הגדולה, זה מסביב, וגם כן מבפנים, מתוך הגנים והורמונים, אני כולי כולי בסופו של דבר סגור לגמרי, ואין לי שום אפשרות לקבוע איזה חופש. ומה זה חופש בשבילי, אני לא, בכלל לא יודע מה זה. זה איזשהו חלל פנוי, מה הייתי עושה בו? הייתי מסתובב כמו איזה איש יצא לחלל, שאין שם לא ימין, השמאל, לא מעלה מטה? איך הייתי מתנהג? לפי איזה עקרונות? זאת אומרת, בעיה לאדם שקשה לו מצד אחד להכיר בזה שהוא לא חופשי, אלא ממש סגור לגמרי כבובה על חוטים בהשגחה מבפנים ומבחוץ, מצד אחד, ומצד שני, אם כך, אז מה התועלת מזה שאנחנו חיים? אנחנו בזה כמו דומם, צומח וחי, וגם אנחנו חשבנו שאנחנו בני אדם, אבל אנחנו באמת חלק מן החי. לפי מה שאנחנו רואים עד היום, וכמה שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, אז יותר ויותר דווקא ברור לנו שאנחנו מנועלים, ואין לנו שום בחירה חופשית בחיים שלנו כאן. כך מסבירה חוכמת הקבלה, והיא אומרת גם כן, שזה לא יכול להיות אחרת. והחוסר חופש בחירה הוא בכל וכל מה שקורה עם האדם בעולם הזה. זאת אומרת, ברצונות שלי, שהם לאוכל, מין משפחה, רצונות גופניים, ולאושר, כבוד, שליטה, מושכלות, שזה רצונות אנושיים, בכל האלו אין לי שום בחירה חופשית. ואם כך, באמת, מה קורה כאן? בשביל מה אני אם כך נוצר? ומסבירה לנו חומת הקבלה שאתה נוצרת בכלל לא לחיים האלו. אתה לא בשביל זה. אלא יש עוד חיים ברמה אחרת, יותר גבוהה, עליונה, ולשם לצאת ושם להתקיים, שם אתה כן יכול להיות חופשי. לכן התורה היא נקראת ממש תורת חיים, שיכולה לעלות אותנו, האור שלה, הכוח שבה, יכול לעלות אותנו לדרגה של מימד הרוחני, מימד העליון. ושם אנחנו באמת חופשיים, ולשם זה אנחנו נולדנו. אומרת, אמנם שאנחנו נמצאים כבר אלפי שנות ההתפתחות בעולם הזה, אבל דווקא עכשיו, בדורנו, מתגלה חוכמת הקבלה ונותנת לנו הזדמנות לעלות לרמה איפה שאנחנו לא נהיה כבהמות קטנות הבורחות מייסורים ונמשכות לכל מיני תענוגים שקריים זמניים, אלה שאנחנו יכולים לעלות לרמה אחרת של קיום חופשי, לקיום נצחי, שלם, חופש, באמת. ולזה אנחנו יכולים להגיע. זה מאפשרת לנו תורה, ולכן כתוב, היה הלוחות הברית, שכתוב עליהם עבורם שאל תקרא חרות, שהיה חרות על הלוחות עשרת הדיברות, אלא חירות, חירות ממלאך המוות, שכל עשרת הדיברות שהם צריכים להבין מה זה בצורה רוחנית, איזה כוחות הם מביאים לנו כדי לעלות לרמה של חופש, של בחירה. אז שעל ידם, אם אנחנו נקיים אותם נכון, אנחנו עולים לדרגת הבורא, ואז מגיעים גם לבחירה חופשית וגם לחיים חופשיים. זה בעצם, או אני לא יודע מי, נו, רן.
יש לנו הרבה שאלות מהאינטרנט בנושא הזה. חיים אשקלון שואל, מה זה משנה אם יש לנו או אין לנו בחירה חופשית? למה מדברים על זה כל כך הרבה בקבלה?
בקבלה אומרים שמאוד קצר דווקא, לא בהרבה. בקבלה אומרים שבמישור העולם הזה כולם כבהמות נדמו, אין בחירה חופשית בכלום, ואנחנו כך באמת מגלים את זה מיום ליום יותר ויותר. אלו שרוצים לעלות לרמה עליונה יותר, אין? איפה ששם אתה לא קיים בגוף, אלא אתה מגלה קיום שלך במה שנקרא בנשמה, אתה מגלה אותו, אתה, לא, אתה לפני זה לא יודע מה זה בכלל. עלייה מרמה לרמה היא נעשית על ידי בחירה חופשית, לחיות ברמה יותר עליונה. והיא מאפשרת, וחוכמת הקבלה מאפשרת לעלות ולהתקיים בזה. ואז מיטת הגוף שלך היא בכלל לא פועלת עליך, אתה לא מרגיש שזה בכלל שייך אליך. אתה מתעלה לרמה ונכלל בתוך הנשמה, ומה שקורה עם הגוף זה כמו שאתה מסתפר וזורק שערות. ממש כך. כמו אנחנו חי כלפי צומח דרגה יותר נמוכה, לא מרגישים שזה נאבד מאיתנו, או כמו שאני גוזר ציפורניים נגיד, כן? זה צומח לעומת גוף החי. ואני גוזר וזורק, כך גם כן החיים שלי, כל החיים שלי, הגופניים האלו, כן? הם כלפי דרגה יותר עליונה לא מורגשים כאובדן. ואז אני מתפטר מהם ללא להרגיש שאיבדתי משהו. כי אם אני, לפני שאני נפטר מהגוף, קניתי כבר רמת החיים יותר עליונה. זה נקרא עולמך תראה בחייך. וזה מה שמאפשרת לנו חוכמת הקבלה, כתוב על זה בהרבה מקומות. כן.
גילה מתל אביב שואלת, אם הילד מרגיש שהרצון הוא שלו, אז מדוע כדאי להסביר לו שהוא קיבל אותו מהסביבה?
לא, זה כבר שאלות מסובכות. אנחנו לא יכולים כאן להיכנס לכל הסוגיה הזאת, איך אנחנו מחנכים ילדים. אנחנו צריכים להסביר להם על ידי שיחות ארוכות ועל ידי התפעול הנכון שלהם בחברה, מהי בחירה חופשית ומה לא. רצוי להסביר את זה לילדים, אבל זה כבר סדרת השיעורים. כן.
אני רוצה להבין משהו.
כן.
אתה אומר שאין לנו בחירה. עכשיו, גם בעל הסולם הוא כותב שאנחנו בוחרים כל הזמן בין תענוג לאיסורים. אבל אני כן יכול לבחור אני יכול לבחור מה ייתן לי תענוג.
זה נסתר ממך שאתה כאילו בוחר. ואנחנו נגיד, אם מסתכלים עליך מבחוץ, ויודעים מי אתה ומה אתה, ואיך סביבה סדרה אותך, עיצבה אותך, ואז אנחנו יכולים מראש לדעת מה אתה תבחר, ואין בזה שום דבר חדש. אלי כלפיך כל פעם מתגלים כאילו חיים החדשים. זה כמו בסרט. אנחנו כבר ראינו אתמול אותו, ואתה לא ראית, אתה הולך אליו היום. אז אני יכול לספר לך מה יהיה לך בעוד שעתיים שאתה תיכנס לסרט. אני יודע כבר. כבר הייתי בסרט הזה, כמו שאומרים, ואתה עוד לא.
לא, אבל איך...
אז אם כך, בשביל מה לחיות? אין תועלת. אנחנו לא מדברים ש... אתה יכול להיות נהנה והכל, שאתה לא יודע. זה כמו שתינוק רץ בחדר כך וכך, אנחנו יודעים בדיוק מה שהוא יעשה. כן? אנחנו מכירים אותו טוב, אבל בשבילו זה הוא מגלה כל פעם חיים חדשים. אבל אנחנו שואלים מרמה יותר גבוהה, שאנחנו מסתכלים על אדם, מה תועלת מחיים האלו, אם אנחנו סך הכל מבצעים את הפקודות. אמנם שכלפינו זה נראה כל יום חדש, כל דבר חדש. אבל למה טבע עשה דבר כזה שאין בו שום תועלת? מה, סתם לממש את הפקודות שהתממשו באיזה גוף בשרי? אין תועלת. גם לאדם אין תועלת. הוא סך הכל עובר, 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 מת, עובר, 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 מצבים, מת. ואנחנו גם כן לא רואים באיזה פרספקטיבה קדימה שום דבר טוב מהחיים שלנו הגשמיים, הארציים. וברור לנו שהכל זה נגמר. לא ייגמר עכשיו, ייגמר בעוד 100 שנה, לא 100, או עוד 1,000, מיליון שנה, לא חשוב. סך הכל על פני כדור הארץ התנאים הם, אנחנו תלויים בדברים האלה, אתה מבין? בצורה, אנחנו מאוד עדינים. כל דבר יכול לגמור עם החיים שלנו, אבל שאלה היא אחרת. שאנחנו מסתכלים על הטבע, שאנחנו בודקים, חוקרים הטבע, אנחנו רואים שלכל דבר יש הכרחיות, שכל דבר לא נברא סתם, שיש סיבה ומסובב לכל דבר, בצורך גבוה, לפרט הקטן ביותר, הטבע הוא שלם, הוא נצחי, יש בו איזה מין תוכנית, תכלית, וכאן הייצור הגבוה ביותר, המשוכלל ביותר, האדם שבעולם הזה, אנחנו מגלים מיום ליום יותר ויותר, עד כמה שאנחנו שפלים, נבזים, ריקנים, ללא שום עתיד, מנועלים. זאת אומרת, אנחנו פשוט חלקים כמו אטום, כמו זבוב, כמו כל דבר, גם אנחנו. איך? למה? אז איפה הצורך שלנו בהטבע? אז לכן בא חוכמת הקבלה אומרת, לא על יד חיים האלו אתה תחשוב. אלה, יש לך הזדמנות לעלות מחיים האלו לחיים עליונים יותר, לצאת לרמה יותר גבוהה, רוחנית מה שנקרא. ואז שם נצחיות, שלמות, חופש, הרגשה אחרת של החיים. אתה בעצם עכשיו חי כבהמה. אלה, אדם זה לא החיים האלו. אדם זה הדומה לבורא. אתה צריך לעלות לרמה הזאת. ושם זה משהו אחר. לכן אל תחשוב על החיים האלה שזה בכלל חיים. זה איזה מין תנאים התחלתיים שמהם אתה תקפוץ מהר ומעלה וזהו. כן?
אז רגע, אני רוצה לעשות קצת סדר. אני רובוט?
בינתיים, ודאי.
ומי מנהל אותי? איזה, מי
כוחות, כוחות הטבע. הטבע בגימטרי אלוקים, אתה יכול להגיד אלוקים. או הטבע, לא חשוב.
אז למה הוא נותן לי תחושה שאני אדם חופשי ואני יכול להחליט מה שאני רוצה ו... ולבחור בדבר כזה או לעשות דבר כזה, ואפילו אני בילדות שלי, כשכל הסביבה עשתה ככה, אני עשיתי ההפך. אז נו, זה לא נראה שבחרתי לעשות ההפך?
לא, מה זה בחרת? קודם כל, אני אשמח מה אתה תבחר. אוי ואבוי אם הייתה לנו בחירה, אז היית מרגיש שאתה לא יודע מה לבחור ולפי מה. לא, לא, שום דבר אין לנו חופשי, אנחנו לא בוחרים בכלום, ו... זה שאנחנו לא מרגישים שאנחנו בובות ואנחנו מנועלים, זה כדי שאנחנו נפתח את עצמנו יותר ונגיע למצב שאנחנו נבין ונרגיש את המצב שלנו במרירות המלאה, שאנחנו באמת כלום ואפס במצב הנוכחי, וריקנים, וללא שום עתיד, וללא בחירה חופשית, ובקצור, שהמצב הזה הוא לגמרי, לגמרי סופני. ואז יחד עם זה שאתה מגלה את האפשיות לדרגה הזאת, מתגלה בך איזה רצון שמאיר לך, שמושך אותך, שמכוון אותך למשהו חדש, למה אתה עוד לא יודע בדיוק, אבל מתברר איזה ניצוץ מבפנים. וניצוץ הזה כבר אתה יכול להתחיל לממש, ובמימוש שלו אתה נמצא בבחירה חופשית. אז מתחילה הבחירה חופשית, רק דווקא רק במימוש הניצוץ הזה, בלעלות לרמה יותר עליונה.
אז הניצוץ הזה שמתגלה, זה בחירה שלי אם הוא יתגלה או לא?
לא, אבל לממש אותו כן. וגם כאן יש דברים, העולם הזה בו אני הייתי חי ומתקדם אלפי שנים, עשרות אלפי שנים אנושות מתקדמת, פתאום אני מרגיש ריק. נגיד אני ועוד מיליוני אנשים בעולם שלנו היום מרגישים ריקנים, זה לא מספיק. ריק אני מרגיש כלפי העולם הזה, שהכל זה ריק, לא שווה כלום. זהו, זה מצד אחד. מצד שני אני מגלה גם כן פלוס עוד משהו מתעורר בי, נקודה שבלב זה נקרא רצון למשהו יותר גבוה, רצון למשהו יותר גבוה. ואז הכל זה בלי בחירה חופשית, הכל זה כמו שאתה יושב כאן בלי שום בחירה חופשית, הביאו אותך לכאן וזהו. עכשיו מה קיימת? קיימת עכשיו אפשרות חופשית לעבוד על הנקודה הזאת כדי להעלות אותה למעלה. על ידי מה אנחנו עושים זאת? על ידי לימוד בקבוצה. לימוד חומת הקבלה בקבוצה. שם מלמדים אותך מה זה נקרא לחיות ברמה הזאת אחרת, הרוחנית. עולם הרוחני. זהו. אז לעלות אליו יש לך בחירה חופשית. בחירה חופשית זה לימוד בקבוצה, ושאתה מעלה לי כאן, אתה עולה לדרגת אדם. וכאן זה אתה בסך הכל בהמה, כי אתה נפעל כאן ב-100% על ידי כוחות הטבע. וכאן לא, בדרגה יותר עליונה. למה? כי כשאתה עולה, אתה קונה בזה תכונות אלוקיות. ולכן אתה נעשה כמוהו, ולכן אתה כבר לא נמצא תחת שליטתו. נעשה שווה לבורא. וכאן אתה מתקן את האגו שלך, אתה קונה את התכונות של הבורא, בעלייה הזאת, ולכן מגיע לחופש. עכשיו אתה יכול להגיד, מה זה חופש? גם בזה יש שאלה, כי חופש הזה הוא שאתה מבצע פעולות כמו הבורא. אז איזה חופש בזה? זה החופש בגלל שאתה רואה שפעולות האלו הן הטובות ביותר. אתה רואה מסוף העולם ועד סופו. שאתה לא מסוגל לעשות פעולות הלא נכונות. אצלנו, בעולם שלנו, חופש שבא שבא לי אני עושה ככה או הפוך. זה לא חופש, זה מחוסר הבנה. כאן שאתה מגלה את עצמך במימד, בדרגה כמו הבורא, אז זה מחייב אותך לעשות כמוהו. מחייב, זאת אומרת, מפני שאתה רואה שזה דבר הטוב ביותר, אתה לא מסוגל לעשות הפוך. אבל אתה יכול להגיד, בכל זאת אני כמוהו, אז אני נעשה מחויב. אבל כאן באמצע, בעלייה, יש לך ממש בחירה חופשית. כאן אתה עולה על ידי שני הקווים, כאן זה האגו שלך מצד אחד, וכאן זה האור מצד שני, ואתה יכול לכוון, לצרף את שניהם, וכל פעם לעלות בכף האמצעי. ככה אנחנו עושים. זה לימוד איך לעשות את הדברים האלה, אבל כל זה זה חומת הקבלה. זאת אומרת, צריכים להבין כך. עד כה, שמרגישים את הריקנות וכל העולם הזה והבהמה וכן הלאה, זה החיים שלנו, העולם הזה. מנקודה שבלב והלאה, זה כבר מטפלת בזה חוכמת הקבלה.
עכשיו לעבור ולקרוא את הקטעים שהכנו מספר הזוהר בדיוק שמדברים על הנפש לחירות.
כן, בבקשה.
אז הקטע הראשון הוא מתוך ספר הזוהר, זוהר לעם, פרשת קורח, אות ב'. כל מי שעוסק בתורה יש לו חירות מכל, חירות ממוות, משום שחירות בינה שורה עליו ואחוז בו. אילו היו ישראל מתעטרים בתורה, היו ניצולים מכל ולא היו נמצאים בגלות. וכמו שכתוב, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות עם חטא קמוצה, אלא חירות עם חטא צרויה. כי חירות זו נמצאת בתורה. התורה היא כוח הימין, כמו שכתוב, מימינו אש דת למו, והשמאל נכלל בימין. מי שעושה הימין שמאל והשמאל ימין, הוא כאילו מחריב העולם.
כאן הוא מסביר לנו באיזה צורה אנחנו מתקדמים, כמו שדיברנו שם קצת, כן, על ידי גימל קווים. שני קווים, שני הכוחות מגיעים אלינו מלמעלה. כוח החיובי, נגיד פלוס, וכוח השלילי מינוס. כוח השלילי זה כוח האגו שלנו, שאנחנו מגלים אותו כבר עכשיו בעולם הגלובלי, בקשר בינינו, שזה הכוח הרסני, ואנחנו לא יכולים לשלוט עליו. נדמה לאנושות שאנחנו נוכל לשלוט עליו, שאנחנו נוכל להתאפק מלשמיד את עצמנו, זה לא נכון. אנחנו לא נוכל לרסן את האגו שלנו. הוא מתגלה בצורה הנוראית, והתגלה והתגלה יותר ויותר. זה כוח הגדול ביותר, כי נגדו אין שום מעצורים בעולם שלנו. אפילו פחד המוות, שום דבר לא יעצור אותנו. זה מצד אחד, זה האגו, שכוח הזה מגיע לנו מלמעלה למטה. אין? זאת אומרת, גם כן מהבורא. ובאמת כתוב, בראתי יצרה. אין? זה השלב הראשון. בראתי יצרה. זהו. אם אדם מתחיל להרגיש שזה הרע ששולט בו ורע לו, אז הוא מחפש איך לאזן אותו, כן? ואז הוא מוצא בספרי הקבלה בלימוד, זאת אומרת יש כאן מורה וקבוצה ולימוד בהם בכולם, כן? במיוחד זה ספר הזוהר. הוא מוצא כוח החיובי. זה נקרא בראתי תורה תבלין. קף השני. ואז אם אדם יודע איך לשלף את שני קווים האלו, בו שניים יחד, אז על ידי חיבור ביניהם הוא עולה. זאת הבחירה החופשית שלו. פעולה החופשית. שעלה לאיזושהי דרגה, כן? שנמצא בו, גם בה הוא צריך לחבר ימין ושמאל שבדרגה הזאת, ושוב לעלות למעלה. תמיד יש לו, קודם כל, שלב הראשון, ושלב השני, ואחר כך חולה, שלישי, אחר כך רביעי, חמישי, ושישי. וככה הוא עושה כל פעם עליות, 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 125 מדרגות. עד שמגיע לתקן כל היצרה על ידי כל האור הזה, על ידי התורת תבלין, על ידי שיטת התיקון. ובזה מגיע לדרגה שמממש בו כל היצרה, הפך אותו לטוב, והשתמש בכל האור. זאת אומרת, יש בו כל הכלי וכל האור יחד. ואז נעשה דומה לבורא בכל דבר. זהו. כן.
בהתייחס לסרטוט שלך, הסרטוט מאוד מובן, ההתקדמות, רק איך זה קשור לחופש?
הבחירה החופשית, כתבתי כאן.
לא, אבל מה בדיוק הבחירה החופשית? שאני משתמש גם באגו הזה וגם
שאם, אם תשאל אותי, אבל מאיפה הכוחות האלה שאני מתקדם? מלמעלה, מלמעלה, זאת אומרת, זה לא אני. ודאי שלא אתה. אלא עליך יש, על ידי הנקודה שבלב, שדיברנו עליה, שיש לך רצון לעלות לדרגה יותר עליונה מהעולם הזה. אתה רוצה לעלות, כאן זה כל הבימיות שלך, בימה שבי, בימה הכוונה חי, כן? חי שבי, כן? אם אני, אני מרגיש בזה ריקנות, כמו שדיברנו, כן? ריקנות, ויש לי נקודה שמושכת אותי מעלה, אז אני על ידי בחירה חופשית, זאת אומרת מורה, קבוצה, לימוד, בספר הזוהר וכן הלאה, אני יכול להתחיל לנהל את הכוחות שמקבל מלמעלה. שני כוחות אני מקבל על בטוח. שניים נמצאים זה כנגד זה ברא אלוקים. אני תמיד נמצא במצויד בשתי כוחות האלו. לשלב אותם נכון, לחבר אותם נכון, לברר אותם ולבנות מהם דמות הבורא, זה נקרא אדם, הדומה לבורא. כל פעם יותר ויותר ויותר, זה מה שאני עושה. ואז בדרך של 125 מדרגות, יש לי כאן שלושת השלבים. יש שלב שנקרא עיבור, יש שלב שנקרא יניקה, ושלב שנקרא מוכין, או גדלות. עיבור ויניקה זה נקרא קטנות. נו, ועיבור זה ברור לנו. כן, זאת אומרת, אנחנו מתקדמים ובונים את עצמנו לאט לאט, בצורה הדרגתית, כמו שאדם בעולם שלנו, רק אדם בעולם שלנו, אם הוא מגיע לגדלות, אחרי זה הוא נפטר. כאן אנחנו מגיעים לשלמות נצחית. כן.
אז אפשר רק כדי לחדד את הנקודה, לסגור אותה, שהבחירה שלי כל הזמן דווקא בקו ימין הזה, במורה קבוצה לימוד זוהר, כי האגו הזה נמצא אצלי כל הזמן.
לשלב נכון, לשלב נכון. סתם מורה קבוצה לימוד זוהר אתה לא צריך. אתה צריך קודם כל להגיע להכרת הרע. יצר הרע. אתה צריך לגלות אותו. בלי זה אין לך, בשביל מה אני צריך מורה קבוצה לימוד זוהר, בשביל מה? אם אין לך את זה, אז כל הדברים האלה בשבילך הם כאילו לא נמצאים, אתה לא מתעניין בהם. אז אתה הולך סתם ללמוד תורה, כמו שישנם כאלה, או סתם עוסק בעולם הזה. זהו. כאן המדובר על אדם שהגיע למצב שהוא כבר לא יכול. החיים האלו, בשבילו זה ללא תקווה, ללא... זאת אומרת, יש לו הכל מצד אחד, חומרית. אבל אין תועלת מזה, הוא לא מרגיש שזה נותן לו אור בחיים, בשום מה לחיות. יש הרבה אנשים שכבר נמצאים ביוש, ואפילו שמשתדלים איכשהו לבלבל את עצמם מכל הריקנות הזאת, נשארים בריקנות. ואז הם מרגישים את הנקודה שבלב, שיש בהם פתאום איזה מין צעקה פנימית למשהו קדימה, למשהו למעלה, ומגיעים ל... לסוד לחומת הקבלה, שהיא האמצעי לעלות לדרגת האדם ולא להישאר בדרגת בהמה. כן,
יש לנו הרבה שאלות באינטרנט, נשתדל להספיק את הכל. צביקה מרצליה שואל, אם הכל הוא מלמעלה ואין לנו בחירה, אז מי זה שמשתתף עכשיו בשיעור? מי זה אני? האם יש דבר כזה בכלל?
לא, אין. זה סתם עכשיו נמצאת מכונה שהיא שומעת על זה שהיא יכולה להיות בה בחירה חופשית, בתנאי שהיא תתחיל לעבוד עם הלימוד, עם הקבוצה, עם המורה, עם הספר הזוהר. אז תגיע להרגשה מהי הבחירה החופשית. בבקשה.
אולי בהמשך לצביקה, אני לא מצליח להבין איפה פה אני, גם אני לפני לא היה פה, וגם התסכול שהביא אותי לנקודה שבלב, גם זה לא אני.
לא.
פה אני גם בעלייה למעלה, מלמטה למעלה, אני לא רואה שום אני, שום מצב בחירה בשום תהליך בדרך, ובסוף כאלה. עוד פעם בורא שולט עליי, עוד פעם אין אני, אין כלום. כאילו תהליך סגור מההתחלה ועד הסוף, בשביל מה כאילו...
יופי, שאלה טובה. אז תשמע, כאן מדובר כך, שבעולם שלנו כתבתי שאנחנו בהמה. לאט לאט, כן? על זה סגור, כן? זה לא כל כך נעים לשמוע ולא רוצים להסכים, אבל זה כך. על זה שאלת בוטניקאים, מה שנקרא. הם יגידו לך. זהו. זה ברור. דבר אחד. דבר שני, ממה אנחנו מתחילים? מטיפת זרע. מנקודה שבלב. זה טיפה. כי אנחנו נכנסים בעיבור. אנחנו נכנסים למצב שאנחנו לא מבינים אותו בכלל. כמו עובר בבטן אמו. מה הוא מבין? אנחנו אפילו לא שייכים לו, לא משייכים לו משך 40 יום, 40 יום יצירת הוולד, כמו שאנחנו לומדים, כן? בחוכמת הקבלה. אז משך 40 יום, זאת אומרת, עד שהוא מגיע לדרגת הרוחנית המינימלית כאן, אנחנו לא משייכים לו אפילו האישיות שלו. אז ודאי שאתה לא נמצא, כאן אתה בהמה נפעלת, וכאן גם כן, אפילו שאתה מתקדם, משתמש בבחירה החופשית שלך, כאילו מורה, קבוצה, לימוד, זור, כל זה, זה הכל חוכמת הקבלה, כן? הכל זה יפה וטוב, אבל עדיין אתה כמו טיפת זרע בתוך הרחם, זאת אומרת, אתה יכול להגיד שכן יצא מזה אדם, יצא, בינתיים, אבל הוא פעל, הוא עשה משהו בקבוצה, הוא בא ללמוד והכל. הכל זה עדיין מפעילים אותו, כמו טיפת זרע, מפעילים אותו, נותנים כל מה שצריכה כדי להתפתח. זה הכל. מאיזשהו דרגה ועלה, שאתה מגיע ללידה, אתה מקבל באמת התחלת האישיות שלך. גם כן העיבור מתחלק להרבה מאוד מדרגות. למה? כאן אפשר לדבר עליך שאתה כבר נמצא בניתוק מהכוחות עליונים, באיזושהי צורה קטנה. את כמו עובר שיצא מאמו ונעשה ולד. כן? זאת אומרת, נולד. הוא כבר נולד. וגם כאן עדיין יש לך קטנות. אתה לגמרי לגמרי שייך לעליון. אבל מה יש לך? אתה לומד ממנו. יש לך בחירה חופשית ללמוד ממנו, להידמות לו. ובגדלות אתה כבר ממש משיג מדרגות כמו. זאת אומרת, לאט לאט, אם אתה שואל איפה אתה חופשי כאן, אני חופשי. בלבד. לפני זה באיזשהו מידה עדיין לא. כן.
אז מה קורה התהליך הלידה? אז מי יקבע שאני מגיע ללידה? לא מגיע ללידה. למה אני בכלל שומע אותך מסביר לי עכשיו כל מיני דברים? תלמד, קבוצה, ספרים, דברים, חוכמת הקבלה. אם גם ככה, שום דבר אני לא בוחר עד הלידה, וגם אני לא בוחר אם להגיע לשם או לא להגיע לשם, בשביל מה כאילו כל הסיפור?
המקובלים מסבירים לנו הכל בצורה מאוד מאוד גלויה. הם לא מפחדים להגיד לנו שאנחנו בהמות, שאנחנו נפעלים. לא. אבל לאט לאט, כשאתה לומד יותר ויותר את חוכמת הקבלה, משתמש בשתי כוחות האלו, בכוח האור, כאן זה האגו, כאן זה לא כתבתי, כאן זה כוח האור, אין? אור עליון, או אור מקיף, שאתה מתחיל להשתמש בשני כוחות האלה, בקשר בין שני הכוחות האלו, וגם כן בניגוד בין שני הכוחות האלה, שאתה נמצא כאן וכל פעם בונה את עצמך. אתה בונה כאן משהו שלישי. משהו שלישי, שזה נקרא האני שיהיה חופשי. ייצור חדש שלא היה קודם. איך אצלנו, בעולם שלנו, איך, מה פתאום שאנחנו עד איזשהו חודש, חודשיים, נגיד, מתייחסים לעובר כמו לחתיכת בשר. אחר כך לא, כבר כנראה שהוא חי, כנראה שיש לו חיים משלו, כנראה שיש לו זכויות משלו. אנחנו, אתה יודע איזה מאבקים ישנם באנושות, איך אנחנו צריכים להתייחס אליו, לשייך לו איזשהו אישיות או לא. נולד, זה כבר לגמרי אחר לגמרי. זה כבר אדם. מה היה העניין הזה ברוחניות שהוא נולד? שנולד, כאן מתפתחת בנו בכף האמצעי לא יצר רע ולא האור העליון יצר טוב, אלא האדם מרכיב משניהם, הוא מרכיב משניהם את האני שלו. לאט לאט, זה לא... אבל דומה למה שקורה בעולם שלנו, שגם כן מטיפת זרע, שהיא לא שייכת בכלל לכלום, ואתה לא מייחס לה שום חשיבות, וגם כן ממה שאישה נותנת, אדם, גבר נותן לו, ונשא נותנת עודם, ואומרים, הקדוש ברוך הוא נותן נשמה. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה איפה שם השותף השלישי, איפה הוא נמצא? זה אני שרוצה להידמות לבורא כאן, שאני עם סימן שאלה שואל אותו, שהוא יראה לי את עצמו, הוא נותן לי דוגמה איך אני צריך להיראות, ולפי מה שהוא נותן לי דוגמה הזאת, לפי זה אני בונה את עצמי. כל פעם אני, כמו בעולם שלנו, הילד מתפתח וזהו. הכל זה על ידי דחפים פנימיים וקיצוניים. ברוחניות כל פעם אתה צריך ללמוד מהבורא את התכונות שלו, את הצורה שלו, צורת השפעה ואהבה, ולהרכיב אותם על עצמך, מתוך שתי כוחות האלו שנמצאים ברשותך. ולכן אתה בונה את עצמך חופשית, אתה יודע בשביל מה ולמה. זה תהליך מאוד מאוד מרגש, ומאוד מאוד באמת עצמאי. ולפני זה אין עצמאות. אני יכול לשאול אתכם אחרת, תתאר לי איזשהו מין מצב שכן יהיה עצמאי, מישהו, אם הכל בא מהבורא. הוא הראשון, הוא האחרון, הוא כוח הכללי של הטבע. הבורא זה אלוקים בגימטרי הטבע. איפה אתה יכול לדמיין לעצמך איזשהו חופש ממנו? מה זה נקרא חופש? אז חופש לא מזה שאתה בורח ממנו. חופש זה שאתה משני כוחות מנוגדים, יכול להרכיב משהו ולהידמות לו. זאת אומרת, חופש לא בשלילה, אלא בחיוב. אחרת אי אפשר לתאר חופש אם אני נמצא בעולם שהוא כולו אלוקים, כולו בורא. יש לנו עוד משהו לקרוא?
כן, ודאי. יש לנו עוד קטע שהוא מתוך פרשת חיי שרה, אות רש י"ט בספר הזוהר, פרשת חיי שרה, אות רש י"ט. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך.
זה בתהילים. כן.
כמה הם שותים בני אדם שאינם יודעים ואינם מסתכלים לעסוק בתורה. שהרי התורה הוא כל החיים וכל חירות וכל הטוב, בעולם הזה ובעולם הבא. חיים הוא בעולם הזה, היינו שיזכו לימים שלמים בעולם הזה, כמו שכתוב, את מספר ימיך המלא, ויזכה לימים ארוכים בעולם הבא, בשביל שהם חיים שלמים, הם חיים של שמחה, חיים בלי עצבות, חיים שהם חייו. חירות בעולם הזה, חירות מכל. כי כל מי שעוסק בתורה, לא יוכלו לשלוט עליו כל עמי העולם.
כתוב הרבה. לא יודע אפילו ממה להתחיל כאן. אולי תשאלו? יש פה הרבה מאוד נושאים. אתם בחרתם היום כאלה פסוקים קשים? כן.
בדיוק קשור לקטע. אם אני אלמד תורה, אני יכול לשנות את המצבים שלי? אני שמעתי שכל המצבים שלי קבועים מראש. יש מצבים טובים, יש מצבים פחות טובים, רעים. אני יכול לשנות את המצבים?
יפה מאוד. זה בדיוק, זה דווקא שאלה במקום. זאת אומרת, מה אני מסיק על ידי זה שאני, זה שאתה מספר לי שיש אגו, ועל ידי האגו אני מתפתח, בסדר. ואם אני לא מתפתח, לא מתפתח, ואני כן נדחף להתפתח, אני מתפתח. מה יש לפני, איפה בדיוק בכל זאת הבחירה? כן? אז אמרת שהבחירה היא לבוא לקבוצה ולהתחיל לעבוד בקבוצה. נו, אז מה? אז אני בא לקבוצה ואני עובד. איפה כאן בכל זאת הבחירה? אני נמצא עכשיו. תראה לי בדיוק איפה זה קורה. אז אנחנו אומרים כך, שסך הכל מה שאנחנו משיגים על ידי העבודה שלנו, אנחנו משיגים חיבור בינינו. חיבור בינינו. שכולנו, כל הנשמות, כל הנשמות, הן צריכות להתחבר יחד. ואז כל הבחירה שלנו, של כל אחד ואחד, היא בזה שאני משתדל להתחבר. בכמה שאני מתחבר בין כולם, אני בזה יותר ויותר דומה לבורא. זאת אומרת, זה מה שציירתי כאן, שאנחנו צריכים, או אפילו בשרטוט הראשון, שאנחנו צריכים לעלות לדרגה יותר עליונה להידמות לבורא. במה אני דומה לבורא? או כאן, שאני משתמש בכל הכוחות האלו, בכל התנאים, מורה, קבוצה, לימוד, זוהר ואגו שלי. מה אני עושה עם כל הדברים האלה? אני על ידי כל הדברים האלה מתחבר לאחרים. לכן זה נקרא לימוד בקבוצה. אני מתחבר לאחרים, כמה שאני מחברת לעצמי יותר אחרים, אני בזה נעשה יותר דומה לבורא. התחברתי עוד יותר, נעשה עוד יותר דומה לבורא. עד שאני מתחבר עם כולם, ואז זה נקרא דרגה 125, ואז אני בזה ממש שווה, ככה, שווה, לבורא. אקוויוולנטי. לגמרי. זו הבחירה. עכשיו, בחירה כן, אבל זה בחירה שיש לפני בחירה בזה או לא? לא. הבחירה היא אם אני נדחה מזה או על ידי זה שרע לי, או שאני בוחר לאותו מצב להגיע על ידי זה שטוב לי. תראו מה שקורה. ישנה מטרה. אני נמצא במצב ריק. חוץ ממצב ריק, אני נמצא ועוד באיזשהו רצון שדוחה אותי קדימה. כן? ואז אני נדחה. אני מגיע לקבוצה, לכל הספר הזוהר, אני עכשיו יושב ושומע מה שאומרים לי, הכל בספר גמור. אין, עדיין אני. כל הנתונים כל הזמן. עכשיו, איפה הבחירה? הבחירה במימוש להגיע למטרה, ממצב שאני נמצא, באיזה צורה אני מגיע, או על ידי כוח הרע שדוחה אותי קדימה, או על ידי שטוב לי, ולמרות שטוב לי, אני מוצא כוח, רצון, אמצעי, ללכת קדימה. כאן בין שני הדרכים האלו, זה נקרא דרך יסורים, וזאת דרך תורה, כן? ביניהם הבחירה החופשית. זאת אומרת, לענייננו, כי נשאר לנו לא הרבה זמן, כן? הבחירה החופשית היא סך הכל לא בהתחלה, שאין לי כאן שום אפשרות, שום דבר לעשות, וגם כן לא בדרך שאני יכול להתקדם בדרך הסורים, שדרך קשה מאוד, והבורא הוא קבע את המטרה, והוא יעשה כשאנחנו נגיע לזה, אבל על ידי מכות נמרצות. אני יכול לקחת בעצמי את חומת הקבלה, ועל ידה להגיע למצב הטוב, בצורה חופשית, קלה, בדרך מהירה, זה נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, ואז אני מממש את הבחירה החופשית שלי. זאת אומרת, בחירה היא לקבוע את המטרה שהיא החשובה, לעשות אותה הרצויה, להשתמש בכל האמצעים כמה שאפשר, וזה נקרא להתקדם בדרך תורה ולא בדרך יסורים. בין שני הדרכים האלו, הבחירה החופשית שלנו, בעל הסולם כותב את זה דווקא במאמר בחירה חופשית.
אני משנה רק את היחס לאותם מכות, או שאני משנה את המכות? נגיד בעוד
חודש. אתה לא מרגיש את המכות אם אתה מתקדם, כי אתה מתקדם לפני שמכות מגיעות אליך כדי לקדם אותך.
זו שאלה, אבל אם זה קבוע, נגיד בעוד חודש יהיה מלחמה, נגיד, זה כתוב את זה בתוכנית של הבורא. אז אם אני
כתוב, תורה, כתוב לחומת הקבלה שאם אנחנו לא נתקדם בצורה נכונה על ידי לימוד חומת הקבלה ולימוד הזוהר, אז כן יהיה מלחמה. כתוב, נכון. מלחמת עולם. אבל בכוחנו, ביכולתנו, בבחירה חופשית שלנו, למנוע את הדבר הזה ולהתקדם בדרך הטובה. אבל או בדרך טובה או בדרך רע, בטוח אנחנו נתקדם בכל זאת למטרת הבריאה, כי נקבע מראש, ובזה אין לנו בחירה. לברוח מזה אתה לא יכול. אלא אתה יכול להחליף דרך איסורים לדרך קלה יפה. גם בשבילך, גם לכל העולם. וזו הבחירה? כן, פרופסור, בבקשה.
אני רוצה לשאול משהו שלקוח מההמנון שלנו. כתוב בהמנון של עם ישראל, רצון להיות עם חופשי.
כן.
האם היית אומר שזה רצון תקין? מה יש לנו להגיד על רצון כזה?
להיות עם חופשי בארצנו. כן?
כן. לא.
ארץ זה נקרא רצון. להיות חופשי ברצון שלך, ולהגיע לרצון שנקרא ציון, יציאה מכל הבהמיות הזאת, כן? כן? ארץ ציון, רצון שאתה יוצא מכל הגבלות האלה, מכל הבהמיות, ולהגיע לרמה שנקראת ירושלים. עירה שלמה, שכל הנטיות שלי, כל הציפיות שלי, הם רק להשפעה ולאהבת הזולת. זה נקרא עירה שלמה. אז אם אנחנו נרצה דברים כאלה לעשות, לממש אותם, ודאי שנממש את הבחירה החופשית שלנו ונגיע לזה בצורה טובה. או, אם חס ושלום לא, אז איסורים בכל זאת מחייבים את האדם להגיע. לכן כל החוכמת הקבלה היא בסופו של דבר ניתנה לנו כדי לעבור מדרך איסורים לדרך תורה. ועכשיו דווקא בגלל שכולנו נמצאים באיזה מחסום, באיזה חוסר אונים, כן, באיזה דרך ללא מוצא, מרגישים את זה דווקא בנלחם עם מתגלה ורוצה להראות לנו, מכאן והלאה אין לך מה להתקדם במישור העולם הזה, מכאן והלאה אתה צריך להתחיל לעלות. ובזאת נסיים.
אז תודה רבה הרב לייטמן, תודה רבה לחברים באולפן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בתוכניות הבאות של קבלה למתחיל.